אנחנו בדף נון ג' עמוד א' באמצע. התחלנו לעסוק בנושא של היזק שאינו ניכר, אדם שטימן וכדומה, ואמרה המשנה שאם זה בשוגג הוא פטור, ואם זה במזיד הוא חלל. כידוע בדיני נזיקין אין דבר כזה שוגג ומזיד. נזיקין חייבים, גם אם עשית דבר בטעות זה לא משנה, צריך לשלם. אדם פתח בור ובטעות שכח לחסות אותו, אדם הדליק שריפה ובטעות שכח לכבות, זה לא משנה, עשית נזק, תשלם. תאונות דרכים, אדם לא עשה תאונה בכוונה, בסדר, אבל נזק צריך לשלם, זה לא קשור לכוונה. כוונה זה כשמדובר על בן אדם למקום או להוסיף כנסות, אבל תשלום נזק זה דבר כמו הלוואה, לקחת כסף, תחזיר, אתה תשלם. ופה אנחנו מוצאים מה דבר מיוחד, שבשוגג פטור בנזיקין, שזה דבר מיוחד. בסדר, אז זה התשלום, כי זה כנס. זה השור שלי, שהדליק, זה חצי נזק, או צרורות. עכשיו הגמרא תדון, זה מאוד נכנס. אבל שוגג בנזיקין אין דבר כזה, לא קיים. אז לכן הגמרא צריכה להסביר פה מה זה, מה ההגדרה של השוגג פה. אמר חזקיה, דבר תורה, באמת מעיקר הדין, אם זה נזק, אם זה נזיקין, אז אחד שוגג ואחד מזיד צריך להיות חייב, אין הבדל, זה נזיקין. גם אם זה דבר שאינו ניכר, זה נזק. אז מה הייתה? מה? כי זה שוגג ניכר, שמי היזק. ואם זה היזק, צריך לשלם גם בשוגג. ולמה אמרו חכמים, ככה הוא מסביר את המשנה, שיש פה תקנת חכמים, שבשוגג פטור, כדי שיודיעו. המטרה היא שהאדם שעשה את הנזק פה יודיע, הרי אף אחד לא רואה את זה. אדם מתמה, נגע בטעות בטהרות, בדברים טהורים, הוא הולך, מגיע בן הכהן, רואה פה פירות, זה הפירות שלו, תרומה, שום דבר לא מראה לו שמישהו תמה נגע, אין לו שום אינדיקציה, והוא עכשיו ייכשל הכהן. אז לכן אנחנו רוצים לעודד את את מי שנגע, בוא תגיד, רגע, אם אני אגיד מה יקרה, אני צריך לשלם, לא רוצה להגיד. טוב, אתה פטור, מדבר על שוגג, אדם שהוא לא עשה מעשה בכוונה. שוגג, בוא תגיד, אל תדאג, אתה לא תצטרך לשלם. בוא תגיד אבל כדי שהוא לא ייכשל לאכול תרומה טמאה, זה איסור. או להגיד אדם שהוא טמא, עכשיו הוא נכנס לבית המקדש טמא. הוא לא יודע שנגיד הבגדים שלו טמאים, או לא יודע כל דבר אחר.
לא, למה זה דבר תורה? מאיפה זה מהתורה?
נזק.
לא, זה בתורה אבל...
כתוב בתורה שכל דם שמזיק לחברו צריך לשלם, זה גם נזק, למה לא? ומה אתה בשוגג פטור? שיודיעו? טוב, יחי אפילו במזיד. כלומר, אתה צודק, אבל מה לעשות? הוא מזיד, מה? אשתה לא זוקי כמכוון, זה בדיוק הבעיה, המזיד הרי הוא לא מקשיב לך. עושה מה שהוא רוצה לכוון, אז מה, הוא עוד יודיע לו, הודיעו לו, מודיע לי. להפך, אומרת הגמרא. המזיד בכוונה מודיע. למה הוא בכוונה מודיע? למה המזיד, מה, הוא רוצה לעצבן, נכון? הרי אם הוא יגע בתערות ולא יגיד כלום, אז אף אחד לא יודע כלום, אז הוא הפסיד כל העניין. כל העניין זה שהוא נוגע, הוא אומר, אתה רואה, נגעתי לך, הרסתי לך. אז המזיד בכוונה מודיע, כי זה מה שהוא רוצה, לעצבן את הבן אדם. כל זה שיטת חזקיה. רבי יוחנן חולף, רבי יוחנן אומר להפך, דבר תורה היה צריך להיות שפטור, אחד שוגג אחד מזיד פטור, מה היא טעמה? היזק שאינו ניכר, זה לא שמי היזק. ומתם אמרו שבמזיד חייב כנס, שלא יהיה כל אחד או אחד והולך ומתמא את הערותיו של חברו ואומר אני פטור. אז לפי זה כנס חכמים, שהיזק שאינו ניכר במזיד צריך לשלם מכנס. תנן, המשנה אומרת, המשנה הבאה, כהנים שפיגלו במקדש, כהן לקח קורבן שמישהו הביא, אדם הביא קורבן נגיד להשם, הכהנים עבדו במקדש וחשבו מחשבה לא נכונה ופיגלו. אם הם עשו את זה במזיד הם חייבים. לתני עלה, מפני תיקון העולם, מפני תיקון העולם הם חייבים לשלם, הם עשו נזק. עכשיו הלך לקורבן, הקורבן הזה עכשיו נפסל בגלל לחשבת הפיגול, וצריך להביא קורבן חדש. לכאורה זה, זה כשאינו ניכר, ומחשבה, כן, לא רואים את זה, זה מחשבה של הכהן שהוא רוצה לפגל, שהוא מפגל את הקורבן, הכל זה במחשבה. פיגול זה, מה?
במקרה זה לא הבעלים שמשלמים את הקורבן?
כן, אז הכהן צריך לפצות אותם, הוא עשה את זה נזק בכוונה. אז הבעלים הפסיד קורבן בגלל הכהן, אז שהכהן יצטרך לשלם, כך אומרת המשנה, לפני תיקון העולם. אז זה עונש לכהן, מה אתה הורס לו את הקורבן בכוונה? הוא אדם תמים, מביא קורבן, ואתה בכוונה הורס לו את הקורבן במחשבות שלך, צריך לשלם קנס, לפני תיקון העולם.
אבל לא כל מחשבת פיגול הורס את הקורבן, לא?
כל מחשבת פיגול הורס את הקורבן.
זה
פיגול, זה פיגול.
לא, רק קורבן פסח.
לא, לשמה זה רק בקורבן פסח ובחטא. זה מנור מקומו בכל הקורבנות. ואם אמרת את זה כשאינו ניכר שמי זה, אם אתה אומר שזה כנה זה, אז מזיד ברור שחייבים. אולי זה ששוגגים פטוריזם מפני תיקון העולם, זה מה שצריך להגיד. הכי נעמי כמה. יגידו שזה כוונת המשנה. מזידים חייבים ברור, יגיד חזקיה. שוגגים פטורים, חזקיה לשיטתו יפרש את המשנה הבאה, שהמשנה הבאה לא באה לחייב, אלא באה להדגיש בעיקר את הפטור מפני תיקון העולם. מתיר רבי אלעזר, יש מקור נוסף. כתוב שאם אדם עושה מלאכה במי חטאת, אדם משתמש במים של פרה אדומה, זה נפסל. מים של פרה אדומה נפסלים אם ישתמשו בהם. או בפרת חטאת, יש פרה אדומה, עד שיצאת פרה אדומה זה דבר שכך שווה. מישהו עשה במלאכה, זהו, הרס את הפרה אדומה. הוא לא הרס פיזית, הרי פיזית היא שלמה לגמרי, אבל זהו, היא כבר לא שווה. לא רואים כלום. אלה, אבל זה לא... לא. זה לא משהו... כן, אבל זה לא נזק ניכר. זה לא שעכשיו פיזית נפגעה הפרה. זה נזק הלכתי. מה הדין? פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. למה פטור בדיני אדם? הרי אם אתה אומר שהזק שאינו ניכר שמי הזק, אז גם בדיני אדם היה צריך להתחייב. אז קשה על חזקיה, זכה על רבי יוחנן, ומוטיב לה ומפרק לה פרה שהכנסה לרבקה על מנת שתינק ותדוש מי חטאת ששקל בהם משקולו. כלומר, מה שמדובר פה זה משהו, אדם שלא עשה מעשה מזיק, אלא הבעיה הייתה המחשבה, וכיוון שזה רק מחשבה, אז זה, אנחנו לא נחייב אותו בתשלום. זאת אומרת, הוא הכניס את הפרה על מנת שתינה, ודרך אגב היא תדוש את התבועה שלי. ולכן, כיוון שהמחשבה העיקרית שלו לא הייתה מחשבת פסול, אז לכן הוא פטור מדיני אדם וחייב רק בדיני שמיים. אומרת הגמרא, ואמר רבה, מי חטאת ששקל בהם משקולות. אדם משתמש במים האלו לכל מיני למשקל, כשרה, אז זה בכלל כשר, זה לא נקרא מלאכה, לא קשיא. הא בגופן, הא כנגדן. יש שהוא משתמש בגוף המים, ויש שהוא לא משתמש בגוף המים, אלא הוא נעזר בהם כנגדן בשביל למדוד נפח. רש"י פה מסביר שני מצבים של מדידת נפח בעזרת מים. דרך ראשונה, שמים בשר בתוך מים, ויש בכלי שנתות, יש סימנים. אתה ממלא מים, שם משהו בפנים, המים עולים, ועכשיו אתה יודע כמה הבשר, מה הנפח שלו. זה דרך ראשונה, עד שמים עולים לרושם. ויש דרך שנייה. הדרך שנייה... רש"י הראשון, כן, בכף מאזניים, שאז הוא לא עושה מעשה במים עצמם. אומרת הגמרא, אז יש הבדל בגופן ובין כנגדן. אומרת, אותה גמרא, והיא, הזק שנו, ניכר שמי הזק, בדיני אדם, למי לחייב, אלא אידי ואידי וכנגדן. וזה לא היה בגופן. זה לא קשיה, עד הסך דעתי, עד לא הסך דעתי. כלומר, אם הוא השיח דעתו מהשמירה של המים, אז הם נפסלו בהסך הדעת, אבל הוא לא חייב על זה בדיני אדם. למה לא חייב בדיני אדם? אומר רש"י, זה נקרא גרמה. אם אדם השיח דעתו מהמים, בגלל זה נפסלו, זה לא שהוא עשה פעולה ישירה או מחשבה ישירה של זה, הוא רק השיח דעתו. הוא לא חשב. על דבר כזה לא חייבים לשלם. אנחנו עדיין בוויכוח היסודי בין רבי יוחנן לבין חזקיה, האם הזק שאינו ניכר שמי הזק או לא שמי הזק, הגמרא מנסה להביא הוכחות רבות. מטיב רק פאפה, משנה בבבא קמא, פרק 9. אם אדם גזל מטבע, ועד שהמטבע, עד שהוא החזיר אותו, בינתיים יצא המטבע מהשימוש, המחזור, נפסל. המלך החליט להחליף את כל המטבעות, ועכשיו לך המטבע, המטבע הזה כבר הוא לא שווה. הגזלן לקח את המטבע, חוזר חזרה, לגזל אומר, תשמע, גנבתי לך מטבע, קח את המטבע חזרה. ואין לו מה לעשות עם זה עכשיו. המטבע הזה יצא משימוש. דוגמה נוספת, הוא גנב תרומה מכהן, התרומה נטמת, ואחרי שהיא נטמת הוא מחזיר אותה לכהן, הוא אומר, וזה נטמע בטעות, קח את התרומה, גנבתי לך תרומה, קח אותה בחזרה. ומה אני יכול לעשות עם התרומה הזאת עכשיו? חמץ, אדם גנב מהחבר שלו לחם לפני פסח, יום לפני פסח, נגיד לכם, זה לא דוגמה טובה. גנב לו בייגלה, קרקרים, משהו שמחזיק שבוע. גנב לו קרקרים, ועבר עליו הפסח, ואחרי הפסח הוא מביא לו את הקרקרים. חמץ שעבר עליו הפסח, אסור. מה אני אעשה עם זה עכשיו? אין לי מה לעשות עם זה. בכל זאת, יכול להגיד לו הרי שלך לפניך, אומר את המשנה. יכול הגזלן, הרשע הזה, להגיד לנגזל, כך, זה שלך, לקחת לך, תיקח. ולכאורה, אם אתה אומר, שהזק שאינו ניכר שמי הזק, אז לכאורה זה לא בסדר, הגזלן הזה צריך לשלם. ממון עמליה בא לשלומי, היה צריך לשלם, מה אתה מביא, הוא מחזיר את המטבע הזה, הוא לא שווה כלום. תיובתא, לכאורה זה קשה. אמרה, לימא קטנאי. תיובתא, סליחה. נפייה, נפייה חזקה מאוד, שמוכיחה שזה כשלא ניכר, לא שמי זה.
ולכן כיוון... זה כשלא ניכר. מה? זה ניכר בריבוע, ואם זה היה אופה, זה מאוד ניכר, ואם זה היה...
לא, זה לא ניכר.
מה לא ניכר? אתה רואה, זה לא כמו שדימת נגעת...
מה אני רואה? לא רואה כלום.
וזה אסור על הכל.
אני לא חסר מילימטר, הכל שלם.
אבל זה כשניכר, זה ניכר לבעלים, ככה זה
לא ניכר לכהן. לא, ניכר, ניכר הכוונה.
ניכר גם בגופו.
שפיזית, בגוף שלו, לא קרה כלום, זה ניכר. אינו ניכר.
לא חבילה, קופסת קרקרים, זה לא ניכר, זה לא כמו שדימית על הכל.
לא ראיתי שום דבר, הקרקרים נשארו שלמים.
לפני פסח,
חזר פסח. אותם קרקרים, זה ניכר,
זה
לא ניכר.
זה כן משהו שאפשר להגיד.
לא חסר כלום, הכל נשאר שלם.
אבל
לא ניכר, לא ניכר. לא ניכר, זאת אומרת שפיזי, חומרית הוא שלם. כל מי שיודע עניינים, שעניינים שיודע שהמטבע השתנה, הוא יודע שלא שווה כלום. אבל מציאותית הוא השתנה שלם.
אבל בשונה מ... אני יודע מה, מפרה שלא רואים את המפרה האדומה, המטבע כל עניינו הוא לא ל...
זה נכון,
אתה יודע שזה נזק רק בגלל האינפורמציה החיצונית. אם אני אשים לפניך עכשיו את הדבר הזה, אתה תסתכל עליו.
בעולם החומרי,
אבל
למטבע
אין משמעות פיזית.
זה לא משנה, בעולם החומרי אני לא הזקתי לך. אומרת הגמרא, למה קטנאי? אולי זה מחלוקת עניים. המטמא והמדמה והמנסח, אחד שוגג ואחד מזיד חייו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שוגג פטור, מזיד חייו, מה אלה? באק המפלגה. מה סבר רבי מאיר סובר, הזק שאינו ניכר שמי הזק, ולכן חייו גם בשוגג. אמר סבר, לא שמי הזק, רבי יהודה פותר. אמר לכם בריצק, לא, לכולם מה הזק שאינו ניכר, לא שמי הזק, כדעת רבי יוחנן, אלא שאלה אם קונסים, מזיד ודאי קונסים אותו, השאלה אם קנסו גם שוגג. אחת בקנסו שוגג, גת ומזיק המפלגה. רבי מאיר סבר, כנסו שוגג, גת ומזיד. כיוון ששכנסו את המזיד, קונסים גם את השוגג. אומר סבר לא. אומר רבי יהודה, לא קונסים שוגג, אתו מזיד. רגע, אומר את הגמרא.
הכלל שאמרנו מקודם שנזיקין תמיד צריך לשלם, אז למה קנסו שוגג, אתו מזיד?
לא, כי זה לא נזק. מזק שלא נקרא לא שמזק.
אז זה כנס.
אז הכל זה כנס. אין פה שום חיוב תשלום. זה רק כנסות. אומר את הגמרא, רואים פה שרבי מאיר מחמיר בכנסות בשוגג. רבי מאיר פתאום מוצג כמי שמחמיר בשוגג, ורבי יהודה מקל בשוגג. הגמרא מעניין, מצאנו את הדעות שלהם לגבי האם קונסים שוגג מתהפכות. איפה? בהלכות שבת. רמי דרבי מאיר דרבי רמי, רמי רמי דרבי מאיר דרבי יהודה, נתניה. אם אדם חילל שבת, מבשל בשבת, אם זה נעשה בשוגג, לא נורא, טעית, לא נורא, תאכל. במזיד, טוב, אז זה קונסים אותך, לא יאכל, חכה למוצאי שבת. דבר רבי, לא יאכל, סליחה, לעולם, דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם זה היה בשוגג, כנס קטן, כנס קטן, תאכל למוצאי שבת. במזיד, כנס גדול, לא יאכל עולמית. רבי יוחנן סנדלר אומר, בשוגג, כנס לא לאכול למוצאי, יאכל למוצאי שבת, רק לאחרים ולא לא. ובמזיד לא יאכל עולמית, לא לא ולא לאחרים. כל אופן רואים שרבי מאיר בשוגג אומר, הוא לא כונס, יאכל. למה אתה לא כונס? הרי פה אתה רבי מאיר אצלנו בענייני דק שלא ניכר, כנסת גם שוגג. קשה אדי רבי מאיר אדי רבי מאיר, וגם קשה אדי רבי יהודה רבי יהודה. הגמרא לא קשה. זה אומר לא קשה. כי כניס בדרבנן. כל מה שכנס רבי מאיר אצלנו בנזק שאינו ניכר, כזק שאינו ניכר, מדאורייתא פטור לגמרי. אז בגלל זה עלולים בחכמים, עלול מן האדם לזלזל. כיוון שאנשים עלולים לזלזל, הוא רוצה לחזק את זה. איך מחזקים? אני כונס גם את השוגג. אבל דבר שהוא אסור מדאורייתא, לא צריך כל כך חיזוקים, אנשים יודעים שאסור לבשל בשבת, אז אין צורך את השוגג לקנוס אותו, אין טעם. אז אמר הרגע, הרי על מה מדובר פה? מדובר פה גם על מנסך. המשנה שלנו שדיברה על זה כשאינו ניכר דיברה גם על מנסך, יין לעבודה זרה, ומנסך זה דאורייתא. אסור לנסך יין לעבודה זרה, ובכל זאת אתה כונס, כונס את השוגג, אמר, נכון, זה מקרה חריג, משום חומרה של עבודה זרה, אז כדי להתרחק מאוד מאוד מהדבר הזה, הוא כנס גם את השוגג. טוב, אומרת הגמרא, מה עם רבי יהודה, רבי יהודה, זה לא קשה? גם לא קשה. כאילו, כאן היא עצמה שההפך בדיוק. רבי יהודה לא כונס אצלנו, בגלל שזה דרבנן, ודרבנן זה איסורים קלים. אבל באיסור דאורייתא, הוא אומר שצריך להחמיר. הגמרא, והמן החסך זה דאורייתא, והוא לא כונס אצלנו. הוא אומר שמי שמנסך בשוגג פטור, משום חובר, עד עבודת כוכבים להפך, המחסורות מדיוק מתחפות. אנשים לא עושים עבודה זרה, אנשים בדלים מעבודה זרה, זה דבר מאוד מאוד חמור, נקודה. אומרת הגמרא, בתוך דאורייתא עצמה, יש פה סתירה מרבי מאיר לרבי מאיר, האם קונסים בן אדם שעשה עבירה מדאורייתא בשוגג? נתניה, הנוטע בשבת בשוגג, אדם שתל עץ בשבת, אם זה בשוגג, לא, בסדר, יקיים. במזיד, יעקר. אז זה מתאים, זה כמו הלכות שבת, כמו שלמדנו, כמו מבשל. אבל אם הוא עשה את זה בשנת שמיטה, בשביעית, אדם שתל עץ בשנת שמיטה, בין בשוגג, בין במזיד, יעקר. דברי רבי מאיר, אדם מחליט לחזור בתשובה אחרי שנת שמיטה, הוא אומר, וואי, לא בסדר. שתלתי עץ בשנת שמיטה, לך תעקור אותו. גם אם בשוגג, גם אם במזיד צריך לעקור אותו. רבי יהודה אומר, אם זה בשביעית, אז בשוגג לא נורא, תקיים, ומזיד יעקר. בשבת, בין בשוגג, בין במזיד יעקר. אז יש פה סתירה בין רבי מאיר לרבי מאיר, ועוד יש פה סתירה בתוך רבי יהודה עצמו. ולתאמך, תקשי לאחי גופה, הרי מכדי זה דאורייתא. תם הביתה מוזרה. הרי הכל זה איסורי דאורייתא, אז למה לחלק בכלל בין שמיטה לשבת? מה ישנה שבת ומה ישנה שביעית? אלא צריך לראות את המקרה לגופו, יש פה סברות מקומיות שהגמרא, שהברייתא מסבירה, כדי תנית אמה. אומר רבי מאיר בעצמו מסביר את עצמו. לפני מה אני אומר שבשבת, אם אדם חילל שבת בשוגג יקיים, במזיד יעקר, ואילו בשביעית, בין בשוגג, בין מזיד יעקב, מפני שישראל מונים לשביעית, ואין מונים לשבתות. אדם, סופרים את השנים של העצים, הרבה פעמים לפי השנות שביעית, וסופרים שנים של פירות ושל העץ, אז מי שסופר, מי שקונה סליחה, יגיד, לפי החשבון הזה, אתה אומר לי, כן, זה, אתה יכול לקנות מהפירות האלו, בסדר, זה עץ שנה חמישית. שנה חמישית, אז שקלו זה בשנת שמיטה. אז זה יוצא, למרות שהוא עשה את זה בשוגג, אבל זה עוד פעם חוזר, כאילו, התארנו את השביעית, זלזלים בשביעית, זה ייצור זלזול. אז כיוון שזה הולך להיחשף, זה ייצור זלזול, לכן כנסו שגם בשוגג תעקוב. שבת, אין לזה הרבה משמעות. אדם ששתל עץ בשבת, בשוגג, חבל, אבל אף אחד לא יכול, לא אמור לדעת מזה. זה לא ניכר, זה לא יתברר עם הזמן. אף פעם הוא לא יגיד לאנשים ששתל בשוגג, אף אחד לא יעלה על זה. דבר אחר, סברה שנייה שהיא הסברה שהתקבלה להלכה, נחשדו ישראל על השביעית. שנת שביעית, אנשים יותר נחשדים על הדבר הזה, יותר משבתות. ככה זה, יש מצוות עם מזל ויש מצוות שיותר קשה לקיים אותם. מהי דבר אחר? אחי כמה? למה צריך עוד טעם? חיתם השבת נמי זים נדמיק ליום 30 בשבת. דהי נטע הוא יומה, הוא סלקלי שטה. והיא לא סלקלי שטה. הרי כשסופרים שנים, שנות העולה, אם אדם שתל חודש לפני ראש השנה, 30 יום לפני ראש השנה, היום אנחנו מוסיפים עוד שבועיים, אז טו באב. אבל אם אדם נגיד שתל בטו באב, אז בראש השנה העץ הוא בן שנה, לעניין שנות העולה. עכשיו בא מישהו סופר שנות העולה, אומר לך העץ הזה הוא בסדר, הוא עבר את השלוש שנים. איך שלוש שנים? ככה, ככה, ככה. ולפי החישובים, הוא אומר, כן, אני שתלתי אותו בדיוק בטו באב, זה בסדר גמור, שתלתי אותו בטו באב, אל תדאג. פותח את היומן, תפדף אחורה, רואה שטו באב באותה שנה, יצא בשבת. אז זה גם יכול להתגלות, שהעץ הזה, הוא היה ניטע בשבת, עלולים לעלות על זה. אתה אומר, טוב, אז יש לי סברה יותר חזקה, שתשמע דבר אחר, נחשדו ישראל על השביעית, זה עיקר הסברה. שבשביעית אנשים מזלזלים, בשבת אנשים לא נחשדים. אז זה סברת רבי מאיר, וזאת ההלכה שבשנת שביעית, אם אדם שתל עץ בשנת שביעית, צריך לעקור אותו. נגיד אם אדם בעל תשובה, אדם, אני יודע מה, הוא חזר בתשובה, ועכשיו הוא צריך לעקור את העצים שלו, אם הוא שתל בשנת שמיטה לפני, לא יודע, 5, 6, 7, 7, 20 שנה, זה לא משנה, צריך לעקור את העצים האלה. כי זה בניגוד לאחר כך ההלכה. לא פשוט. יש חקלאים או אנשים ששתלו עצים, לצערי נורא, בשנת שמיטה, הם נכנסים תשובה, גם שתל בגינה שלו. הוא לא ידע, צריך לעבור, לעקור. מה?
גם היום ששמיטה זה דרבנן.
שאלה טובה. לכאורה. רבי יהודה רבי יהודה, לא קשיא? גם לא קשיא. למה? רבי יהודה, רבי יהודה, חמירו לו שביעית. אצל רבי יהודה כולם היו מפקדים מאוד בשביעית, ולכן רבי יהודה אומר, בשביעית יקיים. רק במזיד צריך להחמיר. בשוגג לא צריך להחמיר כל כך. איך אני יודע שאנשים אצל רבי יהודה היו מקפידים על שביעית? דאוד אמר לי לחברו, דייר בר דיירת, אליב אותו. אתה גר בן גיורת. אמר לי, אליב אותו חזרה. מה, אתה מבין שרוצה ללמוד משהו, הולך לתחתית של החברה. איך הם רבים? תלמד מזה כמשהו. אנא לך לפירי שביעית כבתך. אני, ואתה אוכל פירות שביעית שלא כהלכה. זאת אומרת שאצל רבי יהודה זה היה נחשב אלבון, מישהו שלא מקפיד על לפחות שביעית. תשמע, אם אדם אכל תרומה טמאה, משלם חולין טהורים. אם אדם אכל מהכהן תרומה טמאה, הוא הפסיד את הכהן, הכהן היה תרומה, ועכשיו אין לו תרומה, למרות שזה תרומה טמאה, לכאורה בלאו הכי לכהן הזה לא היה מה לעשות איתה עם התרומה הזאת, בכל זאת הוא צריך לשלם. הוא צריך לשלם חולין טהורים. אם הוא שילם חולים טמאים, מה הוא? אמר סומכוס משום רבי מאיר, בשוגג. אם זה היה בשוגג בטעות, הוא שילם, והוא לא ידע שהחולים האלו טמאים, תשלומם תשלומים. ואם הוא ידע שהחולים האלו טמאים, במזיד, אין תשלומם תשלומים, והוא צריך להביא משהו אחר, חולים טהורים. החולים אומרים, 11 ו-11, תשלומם תשלומים, משהו שילם, שילם, וחוץ מזה, הוא שילם חולים טמאים, אז זה הפך להיות נכס של הכהן, וחוזר ומשלם חולים טהורים. הוא צריך לשלם עוד פעם חולים טהורים, יש פה כנס. טוב, והבינן בה, כתוב שאם הוא עשה את זה במזיד, לפי רבי מאיר, במזיד אין תשלומם תשלומים. למה תשלומם תשלומים? תבוא עליו, ברכה. גם, בטח שזה טוב. תראה, בן אדם הזה אכל תרומה טמאה. תרומה טמאה, אין מה לעשות איתה. וכהן, אין, אף בן אדם אין מה לעשות עם תרומה טמאה. ומה הוא משלם עכשיו? חולין טמאים. חולין טמאים, יש מה לעשות עם זה. אתה יכול, בזמן שאתה טמא, לאכול את זה, אתה יכול למכור את זה לאדם טמא, יש לך מה לעשות עם חולין טמאים. אז למה אתה כל כך מתקיף אותו? אתה אומר, אם הוא יחזיר חולין טמאים, אין תשלומם תשלומים. למה לא? אחי מנאי, הוא הפסיד אותו, יחסית דבר, עשה לו, לא עשה לו נזק כל כך גדול. הוא אכל מידי, אכל תרומה, תמיה, זה לא שווה כלום. לא חזי למי תרומתו, הוא לא שווה כלום התרומה תמיה. ומה הוא שילם לו? שילם לו חולים, שחוזרים לו, מי תרומתו, אם הכהן תמה, יש לו חולים תמיים, מצוין. אז לכאורה, לא ברור למה אנחנו כל כך נזעמים על הבן אדם הזה שאכל תרומה תמיה ושילם חולים תמיים. בסך הכל הוא, הכהן הרוויח מהסיפור. אומר רבה, ואמרי לקדי, אמרו ככה בישיבה, חיסור ממחס עברה קטניה, ברייתא חסרה. אכל תרומה טמאה, משלם כל דוד, שלם מה שאתה רוצה. כל מה שתשלם זה טוב, אם אכלת תרומה טמאה. אם אכל תרומה טהורה, משלם חולים טהורים. צריך לשלם חולים טהורים, זה כנס. שילם חולים טמאים מהו? על זה סומכוס אומר משומר בשוגג תשלומם תשלומים, במזיד אין תשלומם תשלומים. כנסו רבנן, למה? כי אתה עשית פה משהו נגד הכהן. לכהן הייתה תרומה טהורה, והבאת לו עכשיו חולים טמאים. אתה רצית קצת לעצבן את הכהן. החכמים אומרים, 11 ו-11 תשלומם תשלומים, וחוזר ומשלם חולים טהורים. מה הוויכוח? אמר רב אחא ברדה רבי כאחא בכנסו שוגג את ומזיד דיקא ביניהו. רבי מאיר סובר שלא כנסו שוגג את ומזיד, ורבנן סוברים שכנסו שוגג, ואז קשה, כי ראינו בעמוד הקודם של רבי מאיר שיטתו שכנסו שוגג את ומזיד, למה פה הוא לא כונס? הדגמה הכי אשתה, זה לא דומה. אתם גברה לשלומי כמחוון, אנא נקום ולי כנסי. מה הסברה של רבי מאיר? רבי מאיר אומר, האדם הזה הוא בחור טוב, הוא טעה, הוא אכל בטעות תרומה טמאה, הוא בא, הוא שילם בטעות חולים טמאים, בסדר, אדם הזה הוא לא אדם שלילי, ולכן כיוון שהוא חיובי אנחנו לא נקנוס. אבל אדם שטימא, דימא, הוא לא עשה פעולה פעולה, הוא לא עשה סתם פעולה סתמית, אדם שסתם אכל תרומה בטעות אכל, פה אדם עשה פעולה לא חיובית, ולכן אנחנו כן קונסים אותו. אז אנחנו נצטרך מחר בעזרת השם להמשיך את הדיון על הנושא של זה שם ניכר וכנסו שוגג את ומזיד.